כן, אנחנו בדיון בדברים של הרמב״ם, אחרי שהוא הזכיר שיש פחיתת הדורות, הוא אמר שבעיקרון, כיוון שדרכי השכל, השכל שאין לו שמקלקלות אותו, השפעות הגוף שמקלקלות אותו, גוף הדמיון וכו', אז השכל יגיע לאותה מסקנה, אז אם לאנשים יש אותה נקודת מוצא ואותן יכולות חשיבה שכליות, אז המסקנות תהיה נסיעות, ממילא לא תהיה למחלוקות, אבל כשיש התמעטות בעניינים האלה של יכולות השכל והמאמצים וכולו, אז יבצעו מחלוקות, זה מה שקרה אצל בית שמא ובית הלל. עכשיו הרמב"ם כותב, ואין להאשימם בכל זה, שאנו לא נחייב שני אנשים מתווכחים שיתווכחו בשכל יהושע ופנחס. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדרוש מהאדם למצות את מה שיש אצלו. אנחנו לא יכולים לאדם להגיד לבן אדם, בוא תמצא את הלימוד תורה שלך של כמו הגאון מווילנה, אז הוא לא הגאון מווילנה, אז הוא צריך לראות מה שהוא. ואין לנו גם כן פקפקים ממה שנחלקו בו, היות שאין הם כמו שמאי והלל, או מי שלמעלה מהם. כי השם התפאר והתרומם, לא ציוונו בעבודתו בזה, אלא חייבנו לשמוע מחכמי איזה דור שיהיה, כמו שאמר, ולשווה שבעמים ההם ודרשת. אז זה האופן נפלה המחלוקת, לא שהם טועים בשמות, וקיבל אחד אמת ואחר שקר. מה מבוארים אלו הדברים, מי שהתבונן בהם מה גדול, זה העיקר בתורה. כן, אז מה אומר פה הרמב״ם? הוא אומר, הם התאמצו כמה שהם מסוגלים, אבל בהקשרי המציאות שלהם, האישיים, החברתיים, הפיזיים, הנפשיים, זה מה שהם הגיעו. והתורה כבר התייחסה לדברים כאלה, למצבים כאלה, ואנחנו מבחינתנו צריכים, עם ישראל צריכים להנהיג מבחינה מעשית על פי השופט שבימינו. ושוב, המחלוקות יהיו, כמו שאמרנו, רק בתחום השלישי, שהוא הזכיר אותו מקודם, באותם דברים שחכמי הדורות ניסו להבין בסברה ובדרכי הלימוד שהתורה נדרשת בהם, וזה עניינים דאורייתא, אבל לא בדברים שיש בהם מסורת ממשה רבינו. כן, ואומנם סיבת קיימו, אתם רואים, אנחנו אחרי מה שקראנו אתמול, נמצאו כל הדינים הנזכרים במשנה, זה בעמוד מבית בה, כן? נמצאו כל הדינים הנזכרים במשנה, מחכים ללא חמישה חלקים, זה ראינו את זה כבר אתמול. אומנם סיבת קיימו המחלוקת בין שתי סברות, ופה הוא חוזר לרבי יהודה הנשיא, ואומר, למה רבי יהודה הנשיא, כן, אתם רואים את זה, ואומנם סיבת קיימו, זה עמוד מבית למטה. יש לכם? ואומנם סיבת קיימו המחלוקת בין שתי סברות. כלומר, למה רבי יהודה הנשיא במשנה מביא מחלוקת? הרי הייתה אחת הלכה. אז שיביא רק את הדעה שנפסקת להלכה. בדברים שרפה במחלוקת הרי מה שנספר. וזה, שהוא אילו קיים מאמרים מוסכמים שאין מחלוקת בהם. הוא ביטל דברי מי שאין הלכה כשיטתו. כלומר, אם הוא היה לא מביא את המחלוקות, היה יכול לבוא בזמן שאחריו, מי שקיבל הפך הדבר, אשר על פיו עושים. מן האיש אשר חלק הזאת השיטה, ומי שסובר ידעתו, ואלופי הסובר נפשותינו, והיינו אומרים, איך קיבל זה? הוא איש נאמן, שדבר פלוני עשו, ולא משנה אומרת בו שהוא מותר, או להפך. זאת אומרת, אילולי רבי יהודה הנשיא מביא את המחלוקות, יכול להיות שהיה פיקפוק בדעות חכמים כאלו או אחרות, כי היינו משווים אותם לאמור במשנה, והמשנה הרי לא מובאת מחלוקת. אבל מה עשה רבי יהודה הנשיא? הוא אמר, אני אביא את שתי הדעות. כאשר היו שיטות ידועות אצלנו, כי הוא הביא את הדעות החולקות, הסתיבה זאת הפרצה. כאשר אמר המקבל, שמעתי שכך וכך אסור, אמרנו, צדקת, אבל היא שיטת פלוני, והרבים חולקים עליו. פלוני חולק עליו, אחר כך שיטת חולק עליו, זו זאת טובה יותר, ומצאנו דברים אחרים, זה היינו. כן, סביני פה הרמב״ם כותב, איך מחיים במחלוקות. אז אם זה רבים מול יחיד, מחיים כמו הרבים, או שמחיים, נגיד, ביחיד מול יחיד, מחיים על פי החכם הגדול באותו עניין, או כסברתו יותר טובה, או בגלל שניתן לסייע לדבריו. כן, זה דרכי אחר. עכשיו, כשאתה מביא מחלוקת, אז אתה יכול גם להתמודד עם שיטות אחרות. כן, זה כמו של דוגמה, תקחו היום, שראינו בדורותינו, כל מיני עדות שהיו בחוץ לארץ ונהגו כל מיני מנהגים, ואחר כך כשעלו לפה, אז ראינו שיש שונות בכל מיני עניינים כאלו אחרים. עכשיו, בשאלה האם נכון להמשיך לנהוג במנהג שנהגו בו או לא נכון לנהוג, זה נוגע לכמה שיקולים הלכתיים, אבל אחד מהדברים שצריך לבחון אותם, זה על מה זה נסמך המנהג הזה. כן, והדבר הראשון שהולכים לבחון, כשיש איזה מישהו שאומר, הנה יש לנו מנהג כזה וכזה, זה לראות על מה זה נסמך, ואם מתברר שבאמת אין לזה על מה לסמוך כל כך, תודה. כלומר, אין מקור שאפשר לסמוך עליו, או גילינו את המקור. אבל כשאתה משווה את זה למשקל שיש לדעות אחרות, אז אתה אומר, לא יכול לסמוך עליו, אז אתה יכול להתייחס לזה. מה שאין, כן, אם לא היה לפנינו את המקורות השונים, אז לא היינו יודעים מה היינו אומרים. אני רוצה לך, תדע, יכול להיות שהיה. ועכשיו שיש לנו את היכולות לבקר את זה. אומנם קיימו דברי יחיד ורבים, לפי שפעמים תהיה הלכה כיחיד, רצה למדך שאם תהיה סברה בורה אפילו ליחיד, שומעים לו. אפילו נחלקו עליו הרבים. כן. זאת אומרת, פה הרמב״ם מתייחס לעוד שאלה. למה הוא הביא מחלוקת של רבים ויחיד? ויש למה, כן, העניין של יחיד מול יחיד, או שהוא מביא את דעת הרבים, זה מובן. אבל בשביל מה להביא את היחיד מול הרבים? אז אומר הרמב״ם, לא, כי לפעמים פוסקים כיחיד נגד הרבים, אפילו, כן, אם דבריו יותר ברורים. כמובן, זה מקרים חריגים, אבל זה יכול לקרות. ואומנם כמו שיטת איש, ואחר כך חזרתו מאותה שיטה, כגון אומרו, בית שמיים אומרים כך וגם בית שמיים אומרים כך, וחזרו בית אלה לראות כדורי בית שמיים. שמה הוא עשה את זה? הרי בשורת התחתונה כרגע אין כבר דעה. מה הוא מספר לנו את ההיסטוריה? פעם חשבו ככה, אז הוא אחרת. עכשיו כבר לא חושבים כמו שהם חשבו. אז מה אכפת לנו מה הם חשבו? אז אומר הרמב״ם ככה, למה רבי יהודה הנשיא הזכיר את זה? הרי זה למדך בקשת האמת ובחירת הצדק. כלומר, זה בא ללמד אותנו כמה צריך לרדוף אחר האמת. זאת אומרת, זה שרבי יהודה הנשיא מזכיר את העניינים האלה, זה לא באמת בשביל השיקול ההלכתי, כי בסופו של דבר שקובע זה הדברים האחרונים, אלא זה בא ללמד כמה צריך לרדוף אחר האמת. כפי שאלו האנשים הגדולים המעולים החסידים רבי החוכמה שלמי השכל, כאשר ראו דברי מי שחלק עליהם יותר טובים מדבריהם ויותר עמוקי עיון, הודו וחזרו לשיטתו. כן? זה בא להראות כמה הם היו אוהבי אמת. כל שכן הוא כחומר ישר בני אדם שמראה אמת עם יריבו יקנה ויתעקש. כן? כזה חומר לאנשים רגילים. וזהו מאמר השם צדק צדק טוב, אז זהו אחרי אוהבי מודה על אמת. כלומר שאף אתה, אף הפי שתוכל לחלץ את עצמך לטענות ויכוחיות, למרות שאתה יכול להגיד כל מיני פלפולי סרק, כדי לבסס לכאורה את דבריך, אם תדע כי דברי זולתך, אשר טענתך עליהם נראית צודקת בגלל חושתו, בגלל יכולתך להטעות, הם האמת. זאת אומרת, אבל במניפולציות, אתה יותר טוב ממנו. אתה יכול, הוא לא יודע להתבטא טוב, אז אתה יכול ככה להראות כביכול שאתה צודק. אבל אתה יודע שהאמת איתו, חזור לדבריו והריב נטוש. זו הסיבה שהוא מזכיר את המהלך הזה של פלוני חזר בו מדבריו כדי ללמד אותנו את עניין בקשת האמת. טוב, מפה אנחנו נדלג, כי הרמב״ם פה רק מפרט מה כלול בכל אחד מהסדרים של הזרעים, מועד נשים וזיקים קדושים ותארות. כן? ואנחנו נעבור. והוא גם מסביר את ה... אנחנו נעבור עכשיו כן ורע להסתפק אתם רואים זה אצלנו בעמוד נ' אחרי כל הדברים הארוכים שלנו, וראה להסתפק בשמות מעתיקי השמועה, ביותר קרובים אליו. יש לכם את זה? משמעון הצדיק, ושם דבריו בה, כלומר, רבי יהודה הנשיא, כשהוא הזכיר את הדעות של החכמים, הרי נניח שהוא הזכיר רבי שמעון. רבי שמעון לא בכך שהוא היה חכם הראשון שסבר ככה. הרי לפני רבי שמעון היה את רבותיו של רבי שמעון. וכן הלאה, אז היו כמה וכמה דורות של תנאים. אז למה הוא הזכיר רק את החכם המסוים? כן, כמו שהבאנו דוגמה, יש הרבה דוגמאות כאלו. אז אומר הרמב״ם, כי רבי יהודה הנשיא הסתפק בשמות מעתיקי השמועה, כלומר חכמי הדורות הקרובים אליו, שמעון הצדיק, ושם דבריו בארץ, ולומר במשנה דברים קצרים כוללים עניינים רבים. והיה זה מבואר אצלו לחריפות טבעו וטוב שכלו. כלומר, הוא יכל להסתפק בקיצור הדברים האלה, ובמילים ספורות להכליל הרבה הרבה עניינים, אבל למי שתחתיו, מי שברמה יותר נמוכה מרבי יהודה הנשיא, הרי זה קשה עליו, לפי שהחכמים הקדומים אמנם היו מחברים לנפשותם. זאת אומרת, באופן כללי, עד רבי יהודה הנשיא, לא הייתה כתיבה שמיועדת לרבים. כל אחד היה כותב לעצמו איזה שהם רשימות של דברים. וגם לא היו כותבים הרבה. אבל גם כשכתבו, לא כתבו את זה על מנת שפרסם אותם, אז מילא, גם רבי יהודה הנשיא היה בכיוון הזה. זאת אומרת, הוא ידע שהמשנה הולכת להיות חיבור מפורסם, אבל זה לא היה שונה מאוד מהרשימות שכל חכם היה עושה לעצמו. ולכן, החיבור הזה של המשנה הוא ברמתו של רבי יהודה הנשיא. ולפי כך היה אחד מתלמידיו, הוא רבי חייא, ופה הרמב"ם מספר לנו את ההשתלשלות של התורה של אלפי אחרי המשנה. כלומר, אם לשים לב, מהלך של התורים של הרמב"ם היה ממשה רבינו עד רבי יהודה הנשיא, להסביר את מה כלול בתורה שבעל פה, ובעיקר, בעיקר את ודאות מסורת התורה שבעל פה ממשה רבינו, וגם את המסירות נפש של חכמי הדורות על התורה, במהלך כל הדורות כולם. אבל המשנה נכתבת בצורה סתומה יחסית, לכן זה צריך לבאר מה כתוב שם. מי מבאר הראשון של המשנה? רבי חייא. חבר ספר שלך בו בעקבות רבו ואיר בו הקשה מדברי הרב הוא התוספתא. תוספתא זה מה שקוראים לזה ברייתות, כיוון בביאור המשנה וספזנים שאפשר להוציאה מן המשנה, ואחרי הגיעה והוציאה, כדי ללמדנו איך נוציא ונוליד תולדות מן המשנה. וכן עשה גם רבי הושעיה. גם רבי הושעיה עשה הסברים למשניות. כן, בעצם, אם אתם תרצו לראות את פירושי המשנה ברמת התנאים, לא שוטנשטיין שיש לנו. ברמת התנאים, אז תלכו לברייתות. עכשיו תנסו עכשיו להבין משם את זה. גם הברייתות בעצמם מקשות. ורב גם כן חיבר ברייתא וספרה, וספרי, ספרה זה על ספר במדבר, ספרי על ויקרא. סליחה, ספרה זה על ויקרא וספר זה על במדבר. במדברים. רבים זולתם, כמו שאמרו, כי את הרב לא יודעת, הייתי מתנות הבידלי. אבל אלו הברייתות כולן לא באו עד המשנה במתק דיבורה. אומר הרמב״ם, תראה, המשנה זה החיבור האיכותי ביותר, ולא בתיקוני לב קיצור לשונה, כלומר, לא בבהירות של הדיבור, של המילים, לא בקיצור, ועל כן עשתה היא העיקר, זאת אומרת, המשנה, כל החיבורים אחריה, וכל החיבורים אחריה, הם פחותים ממנה. והיא המרומד בפי הכל, ועריך אותה על אותם חיבור, ראו בנות וישרו, המלכות ולהקשיב לאלוה. כל מי שעמד אחריו, ואחרי אותה חבורה נכבדה, אמנם הייתה תכליתו הבנת דברי המשנה. כן, התורה שבעל פה ממשיכה, גם אחרי תקופת רבי חייא, כן, תקופת התנאים שהסבירו את המשנה, ולא חדל דור אחר דור, כן, זה כבר תחילת תקופת האמוראים. ולא חדל דור אחר דור, מתבונן בלפרשה, כל חכם פרחותו ונתו, אנחנו מפרשים קצת הלכות כאלה במשך שנים, ואין קאט שלא התבוננה בה. אין קבוצה של חכמים שלא התבוננו במשנה ולמדו אותה וחקרה מן החקירות עד שהגיע הזמן לרבינה ורבה שהם סוף חכמי התלמוד. והתבודד רבה של יחבר חיבור וראה לעשות דברי כל מי שבא אחר רבנו הקדוש כאשר עשה רבנו הקדוש ודברי כל מי שבא אחר משה. כמו שרבי יהודה הנשיא אסף את כל התורה שבעל פה עד לזמנו, רבינו ורבשי אוספים את כל התורה שבעל פה מזמנו של רבי יהודה הנשיא עד לזמנה. וקיבץ כל מאמרי האומרים והתבונות ובמילים פירוש המפרשים לדבר שמור קבצה וקברו בדעתו ואשר חנו השם מרוחב הלב ואהבת החוכמה וחיבר התלמוד. כן? זה מה שעושה רבשי, ממנו נראה החותם העיקרי של התלמוד הבבלי היה בעצם רבשי. כן? כי הוא אומר עד שהגיע הזמן לרבינה ורבשי והתבודד רבשי לחבר חיבור. זאת אומרת, רבינה ורבשי הם שני חכמי הדור, אבל מי שבעיקר מחבר את התלמוד, הבבלי, זה היה בעצם רבשי. ופה הרמב״ם, אנחנו נראה את זה היום, זאת שמחר, הוא מונה את המטרות של רב אשי בחיבור של התלמוד. זאת אומרת, בעצם מה כולל התלמוד הבא? אנחנו נעצור כאן.